והשנה הזאת בשתי השבתות של חנוכה, פרקים מספר בראשית, חוקים מאיתנו ואנחנו מהם לכאורה אלפי שנים. ואף על פי שאנחנו רחוקים, מסתכלים על הדברים אולי קצת יותר פנימה, אז בעצם דווקא המרחק הזה מאפשר לראות תקופות אחריו. אם במיוחד אנחנו עוסקים בתקופת הבית השני, תחילתו ואחר כך המשכו בזמן החשמונאים, הם פחות או יותר מופיעים באמצע תקופת הבית השני. והחלק אפשר להגיד האחרון ברצף הזה, זה הרצון שלנו לבנות את בית המקדש השלישי, תוך כדי יישום כל הלקחים מהתקופות הקודמות. דרכם של דברי תורה בכלל, במיוחד בסוגיות כאלה, יש הרבה פירושים, הרבה דעות, אפשר להבין את הדברים לכאן ולכאן. אז ננסה לראות קצת יחד את המקורות שלפנינו. אנחנו רואים בתוך הפרקים שנקרא בשבת התמודדות מאוד מיוחדת של יוסף. אדם חולם, מרכז החלומות זה בעצם ההבנה שיהיה איזה פרק, תהיה איזה תקופה שהוא יהיה הדמות המרכזית, המושל בתוך המשפחה, בתוך היסודות שהם בעצם היסודות של האומה. החלומות האלה יחד עם חמית, תודה רבה. החלומות האלה יחד עם התוכחה והבירור הנוקב עם האחים מביאים למצב של ריחוק גדול. בלשונה של התורה, והתורה לא חוסכת מילים וגם לא כותבת סתם מילים, בלשונה של התורה זאת שנאה. שנאה בין האחים. כלל, אמרו לנו חכמים, הוא גם כלל בהבנת סיפורי התורה, אבל הוא גם כלל בהבנת הנפש. הגמרא אומרת מסכת שבת בדף קי"ב כך: אם ראשונים כמלאכים, אנחנו בני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. אחת המשמעויות של המשפט הזה, של ההשוואה הזאת, שזאת בעצם נקודת התייחסות שלנו. היינו, אם ראשונים כמלאכים, אם אנחנו חושבים שהראשונים, אלה שלפנינו, הם כמלאכים, אז אנחנו כבני אדם. אז הראייה שלנו היא ראייה נכונה. אבל אם ראשונים כבני אדם, בעצם אנחנו כמוהם והם כמונו, שזה היום הגדרה, ללמוד את האבות ואת האימהות, ללמוד תנ"ך בגובה העיניים, אם ראשונים כבני אדם, אומרת הגמרא, אנחנו כחמורים. אל ירגיש מישהו נפגע, וזה לקבל מחמאה כזאת מחזל, זה לתקן את הדרך, אז לא צריך לבעל מזה. אבל הגמרא מוסיפה, ושלא נעשה מלאכתנו קלה, ואומרת, זה לא כחמורים, כחמורו של רבי חס בן יאיר, שהוא, לפני שהוא אכל, אם היה ברור לו שאין, לא הפרישו תרומות המעשרות מהאוכל, או שזה לא חסלת, הוא לא אכל את זה. וחמורו של רבי חס בן יאיר, אומרת הגמרא, אם הבעלים לא היו משלמים את משכורת הפועלים בזמן, הוא לא היה זז ממקומו החמור. אומרת הגמרא, זה לא כמו החמורים האלה. חמורים סתם. שאדם אין לו אופק, אין לו גדולים להסתכל עליו, הוא נהיה כחמור, הוא נהיה גס רוח, הוא נהיה מאוד מגושם בתפיסה שלו. אם אני, מדבר עליי, לא על אף אחד אחר, אם אני ניזון מעיתונאים, מאנשים שהם באמת בגובה שלי, ואין לי שום שאר רוח, אין לי שום אצילות, אז זה חיים מאוד חומרים. על כן היה אומר רבנו הרב צבי יהודה, כשאנחנו באים להבין את גדולי האומה, את האחים הנאבקים ביניהם, אנחנו לא מתייחסים את זה לזה כמו במצבנו שלנו. שנאה אצלם זה דיון נוקב על השאלה מה יהיה צביון האומה. מי יוביל את האומה? איזה רוח תקבע? ושנאה אצלי זה משקעים אישיים. אבל אומר הספורנו, זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. אומר הספורנו, אם בבית המקדש השני היו לומדים את הלקחים מספר בראשית, פרק למדוו, למדזיין, למדחת, למדת, מם, אז לא הייתה שם שנאת חינם. ואם לא הייתה שנאת חינם, בית המקדש לא היה חרב. בית המקדש הראשון, הגמרא אומרת בצורה ברורה, הגמרא בדף ט' עמוד ב', ביומה, שהוא חרב בגלל גילוי הראיות שפיכות דמים בעבודה זרה. אבל הגמרא שואלת, למה בית שני חרב? למה בית המקדש שני חרב? עונה הגמרא. השאלה של הגמרא היא בגלל שהיו עוסקים בתורה ומצוות ומילות חסדים, הם היו בסדר. עונה הגמרא, מפני שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד גילוי עריות שפיכות דמים בעבודה זרה. אם הייתי בבית שני, היה כתוב שם, בתורה שאני לומד, ואהבת לך כמוך. איך יכולתי לשנוא? אם הייתי בבית שני ועוסק במצוות, במצוות כתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז איך אני יכול לשנוא? או שאני שונא ולא עוסק במצוות, אבל הגמרא אומרת, עסקו במצוות. וחסד? אדם עוסק חסד ושונא? ובאמת, אם ניקח את הביטוי הזה, לא תשנא את אחיך בלבבך, במילים לא תשנא, אין אפשרות תמרון. זה איסור. אין להתחכם. במילה בלבבך, גם אין להתחכם. איפה אני יכול להתחכם? איפה יש לי מרחב תמרון כמעט בלי גבול? במילה אחיך. מי זה אח שלי? במיוחד בשנים האחרונות, הדבר הולך ומתחדד. במיוחד סביב דימוי, שמאוד ככה רווח במחוזותינו, דימויו של יוסף, שהאחים זורקים אותו לבור, והאחים מאיימים עליו בהריגה, והאחים מוכרים אותו למצרים. אז איזה מין אחים אלה? אם ככה, אם המודל של יוסף לפנינו, בואו נראה איך יוסף מתנהג. מה הוא עושה? הנה הפסוקים למעלה, בפסקה הראשונה. ברוך אתה, מלך העולם שהכל נעמדו. אני לא זוכר אם ביקשתי סליחה על האיחור. סליחה על האיחור. אומרת התורה, וילכו הראה אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, ישראל זה הביטוי הציבורי של יעקב אבינו, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו, הנני. אומר רש"י, מה זה הנני? פה בפסקה 6, לשון ענווה וזריזות, זה רש"י אומר כמה וכמה פעמים בתורה על המילה הנני, וכאן הוא מוסיף, נזדרז למצוות אביו, ואף על פי שהיה יודע באחיו ששונאים אותו. הווה אומר שיוסף לקח בחשבון מה עלול לקרות כתוצאה מהשליחות, ואף על פי כן הוא הולך. ואם נחזור לפסוקים, שאומר לו אביו, ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ושיבני דבר. ואז הולך יוסף, ופסוק תתוו מתאר, וימצאו איש ונטוע בשדה, וישאלהו איש לאמור מה תבקש, ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, אגיד ענה לי, איפה הם רואים? להגיד במצבו של יוסף, את אחי אנוכי מבקש, ולהטביע בתוך המשפט הזה, את החותם של המילה אנוכי, המילה העצמית הזאת. אומר, אם אתה לומד מיוסף, אף על פי שהוא לוקח בחשבון את כל מה שעלול להיות, וממילא חלק מהדברים שמתרחשים בהמשך, הוא מבקש את האחים שלו. משמע הם לא הפסיקו להיות אחיו. אם היה ברור לי שאין מרחב תמרון במילה אחיך, והייתי עוסק בתורה ומצוות בבית שני, לא הייתי שונא. אבל המידות המקולקלות שלי גרמו לכך שיהיה לי מרחב תמרון. ואז מי שלא מוצא חן בעיניי, הוא לא אח שלי. ואז עלול להיות מצב שבו ככל שהאידיאולוגיה שלי יותר נחשבת בעיני עצמי, כך אני עוד פחות מחשיב את זולתי כאח שלי. אומרת לי התורה, אתה רוצה להבין את יוסף? תבוא לזה בידיים נקיות, בלב נקי. אין ליוסף שום משקעים אישיים. נקי לחלוטין, הוא מבקש את אחיו. ואז אולי חוזרת השאלה דווקא לאבא. אם יוסף נענה לקריאת אביו, נענה למצוות אביו, ומתגבר על כל העקבות, והולך למצוות אביו, אף על פי שיודע שאחיו היו שונאים אותו, אבל למה אבא שלו שלח אותו לשם? מה יעקב אבינו רצה בשליחה הזאת? הרי מעשה אבות סימן לבנים. אין לנו היום אבא בפועל שאומר לנו ללכת לבקש את האחים שלנו. אבל יש לנו את יעקב אבינו. צריך להבין מה הוא רצה מהבן שלו. אומרת התורה, איפה שלח אותו יעקב? הישלחהו, אני חוזר לפסוק י' ד', הישלחהו מעמק חברון. ויבוא שכמה. והגמרא פה בפסקה 5 מיד שואלת, הפירוש וישלחהו מעמק חברון? אמר רבי חנינא בר פפא, בעצה עמוקה של אותו צדיק, שהוא קבור בחברון. הכתיב, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה. להמשך הפסוקים, בארץ לא להם, הר אדום ויינו אותם 400 שנה. למה זה עצה עמוקה? במה הדברים שהשם אמר לאברהם אבינו, שייכים לשליחות שיעקב מטיל על יוסף? ואני חושב שהיום, כיוון שמשהו בחוליה הזאת קצת התרופף, קצת נשחק, אולי צריך מעט להתבונן בדברים של חזן. איך העצה העמוקה הזאת באה לאוויר העולם? מסתיימת מלחמה בין ארבעה מלכים וחמישה, מלכי עולם, שאברהם אבינו מצטרף למלחמה הזאת, כיוון שהוא רוצה להציל את לוט בן אחיו. סופה של המלחמה, אומרת התורה בבראשית פרק ט"ו, אלוקים אמר לאברהם אבינו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, זכחה במאוד. ממה היה ירא אברהם, שאלוקים אומר לו, אל תירא? אומר המדרש, רבי לוי אומר, היה ירא שמהרג אנשים חפים מפשע. אמר לו אלוקים, על פי נבואת ישעיהו, קצת מזה ראינו פעם קודמת, קוצים פסוחים, הרגת מי שהיה צריך להרוג, אין לך מה להיות ירא. אמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, ובין משק ביתי יורש אותי. לכל מפעל האמונה אין המשכיות טבעית. יש אינטרנט, יש ערוצי הקודש, יש קלטות, יש סיכומים, יש דיסקים, יש דיסקטים, יש כל תעשייה שלמה. אבל אם אין המשכיות טבעית, אין כלום. אם אין מידות, אם אין המשך של כוחות הנפש, הכל נשאר אותיות מבריקות באוויר, מה זה מוסיף? אז תן לי ילד. ואין לו לוקים אתן לך. אבל, תדע לך איך הוא מופיע. כתוב בתורה, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, תסתכל לשמיים, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. על זה, אומרת הגמרא בנדרים, ורש"י מביא אותה במקום, שם בבראשית ט"ו, ויוצא אותו החוצה, מדרשו, צא מצטגננות שלך. מה זה צא מצטגננות שלך? אל תסתכל בשאלה הזאת שלך ושל היכולת שלך להוליד, אל תסתכל בפי המציאות הטבעית. אם אתה רוצה להבין איך עם ישראל מתפתח בעולם, לא תבין את זה, לא בדמוגרפיה, לא בסטטיסטיקה, לא תבין את זה על פי שום קנה מידה אנושי. אברהם אבינו מוכן? מוכן לצאת החוצה. וכתוב האמין בשם, והשם מחשיב לו את זה כצדקה. ואז השם אומר לו, כל מה שעשיתי איתך, כל המהלך של ההוצאה מרוכז דין, בדרך הארוכה שלך עד פה, הכל בשביל לתת לך את הארץ הזאת ולזרעך. פה, מבין אברהם אבינו, את ההבדל הגדול. כל עוד אמר לו אלוקים, יהיה לך המשכות טבעית, זה במישור המשפחתי. משפחה יכולה לגור פעם בחברון, פעם בשכם, פעם בירושלים, ופעם להבדיל בברוקלין, בניו יורק, ופעם באנטוורפן, ופעם במרוקו. זה לא משנה את המושג המשפחתי איפה גרים. אם הקדוש ברוך הוא אומר דווקא בארץ הזאת, משמע הולך להיוולד עם. מה שואל אברהם אבינו? במה ידע? כי היא רשנה. שאתה אלוקים אמרת לי, יוולד לי ילד, לא על פי התנאים הטבעיים, אני מבין. בן אדם בן 90, בן אדם בן 100 יולד. אבל עכשיו אתה אומר לי, ייווצר עם. וזה ייווצר לא בצורה טבעית, איך זה ייווצר? עונה לו אלוקים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, בדיוק העצה העמוקה שכתובה פה. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. היווצרות העם תהיה, אומר המלבי, גם בדרך לידה, כמו בדרך לידה. יש בה איסורים, הופעת נשמה בתוך גוף. והלידה מבחינת הבפועל בכלל לא תהיה בארץ. היא תהיה במצרים. והיא תהיה תוך כדי עינוי. ומתוך שמדובר בנשמה לאומית שקשורה לארץ, דור רביעי ישובו הנה. אנחנו, אין לנו זכות שיבה. אין לנו גם חובת שיב. יש לנו נשמה. זה יותר מכל הזכויות ויותר מכל החובות. אנחנו מנשמתנו קשורים לארץ הזאת, וארצנו קשורה בנשמה שלה אלינו. זה זיווג מיוחד, שבמשך 2,000 שנה החזיק מעמד כל אחד לחוד. עוד החזקת מעמד כזאת, ועבדנו. הארץ הזאת הייתה שממה מוחלטת. לא הטורקים הצליחו להפריח אותה, לא הערבים, לא האנגלים, לא כל אלה שהיו לפניהם. לא הצליחו. היא לא נתנה פירותיה. והעם הזה, איך שהוא החזיק מעמד 2,000 שנה אחרי 2,000 שנה, הוא מתרסק. הוא לא יכול להישאר יותר בגלות. זה קשר נשמות. על כן אומרת התורה, דור רביעי ישובו הנה, למרות שהם לא נולדו פה. כי שורש הנשמות שלהם הוא כאן. שב, אמר יעקב אבינו ליוסף, אם הולכת להיווצר פה אומה, מה הסוגיה העיקרית של האומה? מה היחס בין כל החלקים שבה? הסוגיה הזאת עכשיו, שאתה הולך לשכם, ואתה תשאל את שלום אחיך לשלום, זה יהיה חלק מהבירור, מה היחס בין כל הגוונים והמחנות והדעות. אין אומה בלי זה. מה חשבנו? היה בירור בין ישמעאל יצחק. אמר אלוקים, כי ביצחק קרא לך זרע. היה בירור בין עשיו ליעקב. אמר אלוקים דרך רבקה אמנו, כמו שאמר דרך שרה אמנו, להפריד. ולקחת מעשיו משהו קטן, ולתרגם אותו אלינו, והכל כל יעקב. אולי עכשיו נעשה עוד הפרדה. ואחד יחשוב שיוסף צריך להיות בחוץ, והשני יחשוב שיהודה צריך להיות בחוץ, וכל אחד יהיה לו מישהו שהוא לא איתו. לך אל אחיך, ותחבר. ואם אחיך זורקים אותך לבור, ואם אחיך מוכרים אותך למצרים, או אפילו אחיך מאיימים עליך בחייך, אתה תמשיך בשליחות. ואתה תעורר אותם, אתה תעזור להם לגלות שהם אחים שלך. עדיין יותר נוח, עדיין יותר קל, שכולם נראים אותו דבר, ושכולם תומכים אלה באלה. אבל מי שיודע, ולא רק בבית שני, שבין אלה שנראים אותו דבר, יש לפעמים הקטנויות והמשקעים הכי גדולים. הגמרא בסנהדרין, שלושה דפים מלאים, עשרות מאפיינים מה תהליך הגאולה. מה זה חבלי משיח? מה זה ראשית צמיחת גאולתנו? הגמרא בכתובות, שלוש מילים. אין הרבה. קטגוריה בתלמידי חכמים. יש קטגוריה עליהם, ויש קטגוריה ביניהם. אם ככה, השאלה היא לא אם נראים אותו דבר, אלא השאלה איפה אני שם את המילה אנוכי. אם האנוכי והאנוכי מתבלבלים אצלי, אז כמות ואיכות האחים שלי מאוד מצטמצמת. בסוף, ויוותר, אני לבדי. יש לי בקושי אחים. אבל אם האנוכי שלכם מתוהם, והוא לא אנוכי, הוא מוצא מסילות ללב. הוא מאפשר לתשתית הלאומית לצמוח כאומה עם 12 שבטים. ואת כל הבירור לעשות בפנים. לא להוציא החוצה. מי שירצה לצאת, אנחנו לא משאירים אותו בכוח, אין כפייה. כאלה היו לאורך כל הדורות. אנחנו מעצמנו, גם כשנטעה בדרך, גם שנסתבך, גם שישימו אותנו בבור, גם שיחריבו את ביתנו, דבר אחד לא יקחו מאיתנו, זה שאנחנו חלק מאומה. והאומה הזאת היא כלל, היא ציבור, לא יחידים. לא עדות, לא מפלגות, לא כיתות, לא מחנות. מאיפה אתה יוסף לוקח את הכוח הזה? מכוח ארץ ישראל. מי שאוהב את ארץ ישראל באמת אומר הרב קוק, יזכה לשנוא את הגאווה. אתה תעמוד ותגיד, גנוב, גונבתי מארץ העברים. זה הבית שלי. גם כשיהיה בקרה תגיד את זה. גם כשהתנאים החיצוניים שוחקים לכאורה את יכולת העמידה שלך, נשמתך היא נשמת הכלל. על כן היא קשורה לארץ והיא קשורה לעם. אין הפרדות ביניהם. אם ככה, נלך עוד צעד. כי מלך העולם המדומה הוא פרעו, מעצמה מספר אחד. תופס אותו כמו שתפס יתוש את טיטוס. תופס אותו את מלך העולם, חלום. חלום הוא חולם, הוא לא יכול למצוא פתרון. מה הוא עושה דבר ראשון? מביא את העיתונאים? מביא את הפרשנים? מביא את היועצים, מביא את הפוליטיקאים. ארבע קבוצות נבחרות בחברה הישראלית היום, שהם יודעים הכל. אולי אפילו צריך להוסיף גם את אנשי תחזית מזג האוויר. לפי התחזיות שלהם כבר היינו היום מוצפים בגשם. כבר אי אפשר להיכנס לבתים מרוב הצפה. אחרי שהביא את כולם, היתוש לא עזב אותו. החלום לא מפסיק להציק לו. השרים רואים אותו במצוקתו. ואז אחד, רשע מרושע, אומר לו, תשמע, יש איזה נער עברי כזה, אחד מהמאוסים, האומה העברית הייתה מאוסה במצרים. הוא יודע לפתוח חלומות. מלך העולם, בוש, קורא ליונתן פולארד, אומר לו, תשמע, זה יהיה, זה יהיה, בעזרת השם, זה קרוב. אם לא, ארצות הברית תתפרק כמו שרוסיה התפרקה, כמו אשור, כמו מצרים. קורא לו ליונתן פולארד, אומר לו, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. תשמע חלום, תקשיב, תבין, תאזין, תדע לפתור. בן אדם עומד אחרי שנים בבית כלא, מול המלך הכי חשוב בעולם. תתחיל לרעוד, תגמגם, תגיד בטח, יוסף שולט בעצמו. איך הוא שולט, אומרת התורה, פסוק תזיין בפרק ממלף, קצת באמצע, קצת למעלה. ויען יוסף את פרעו לאמור, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעו. קודם כל תדע לך את האמת. האמת נמצאת במילה בלעדי. מה זה? אומר רש"י, קצת מעל פסקה 7, בלעדי אין החוכמה משלי, אלא אלוקים יענה. לעמוד מול המלך ולהגיד לו, לכאורה דבר שקורט את הענף שעליו יושב יוסף, אבל להגיד לו את האמת, הכוח שפותר בעולם חלומות, זה הכוח שמביא אותם. יש רק כתובת אחת כזאת, זה אלוקים. קודם כל, נדע את האמת. לא בחיל, לא בכוח, נקרא את זה בשבת הזאת, הפטרת חנוכה. כי אם ברוחי אמר השם צבאות. אלוקים יענה. איך אלוקים יענה? אומר רש"י, ייתן ענייה בפי לשלום פרעה. יוסף לא מדלג על המקום שלו. לא מדלג על הכישרונות שלו. הוא שם אותם כמו כלי. אומר יוסף, אני הכלי של הקדוש ברוך הוא. היה מדייק רבנו הרב צבי יהודה קוק, לא כתוב בנבואת זכריה, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוח. אם היה כתוב כי אם ברוח, היינו אומרים, יש ניגוד בין הרוח לבין הכוח. אלא כתוב לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי. רוח השם היא הנותנת כוח לעשות חי. הרב צודה עומד מצעד יום העצמאות. מלי תפשינה נתגימל. בכיכר ציון. 6 שעות. לא זז. לא שותה. לא אוכל. לא מדבר בפלאפון. לא עונה בפלאפון. לא יושב על כיסא. לא מדבר עם שום תלמיד. 6 שעות, דום. מה אתה רואה? רואה טנקים. או ג'יפים, רואי חיילים. אומר הרב ציודה, אנחנו זוכים לקיים את הפסוק בספר דברים פרק ח', וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. הרי הראשונים אומרים שם, הר"ן ואברבנאל, שהפסוק את המילים ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אמרת בלבבך, הפסוק לא מנסח בצורה שלילית, לא תאמר כוחי ועוצם ידי, אלא אמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי. אז אם אמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי, רק עכשיו אתה צריך לזכור, בכל, תודה רבה, עבדו חעמים, בכל נימי נפשך אתה צריך לזכור כל רגע שאלוקים נתן לך כוח לעשות חי. כי אם ברוחי אמר השם צבאות, אומרים הראשונים, מי זה רוחי? זה רוח השם אשר על כורש. כורש קורא ליהודים, אומר להם אלוקים שלכם אמר לכם, תעלו לירושלים. הנביא ירמיהו אמר, זה ייקח 70 שנה מחורבן הבית הראשון עד בניית השני. 70 שנה זה לא 2,000 שנה. הנביא ישעיהו אמר, לא בגמטריה, לא בסודות, לא על פי מקובלים אלוקיים, לא על פי הזוהר, לא על פי רב נחמן מברסלב. אמר שם הגואל, יקראו לו כורש. מי היה כורש? זה שם בפרסי. עברו 70 שנה. אמר אלוקים לכורש, תגיד להם שיעלו. אומר יש לקיש, אם היו עולים 600 אלף, לא היה חרב הבית השני. כמה עלו? 41 אלף. פחות מ10%. היית שני החזיק מעמד, 420 שנה, וחרב. כי אם ברוחי, אמר יוסף לפרו, זה רוח השם. פה היה יוסף צריך להתפעל. פרעו היה צריך להתפעל. להגיד, אם ככה, אבל אדם פתר לי את החלום, הסביר לי בדיוק למה זה שני חלומות. נפלא. פה היה צריך להגיד, אני אמצא איש אשר בו רוח אלוקים, כמוהו, כמו יוסף. אבל פרעו לא מתפעל עדיין. וגם הפסוק שמופיע אחר כך, ויתב הדבר בני פרעו, לא כתוב עוד. למה? כי יוסף ממשיך לדבר, ושטף הדיבור לא נותן אפשרות לדחוף איזה משפט? לא. מה יוסף אומר? יוסף אומר, פסוק למד ג' למד ד' ואתה יראה פרו איש נבון וחכם ושיתו על ארץ מצרים, יעשה פרו יפקד פקידים, יקבצו את כל אוכל, ויהיה אוכל לפיקדון, ולא תיקרא את הארץ ברעה. אז אומר פרו, ויטב הדבר בני פרעו ובני כל עבדיו. ואומר פרעו אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. למה הוא נקרא איש אשר רוח אלוקים בו? זה הגיבור. מגדיר הרב קוק במוסר אביך מהי גבורה. הגדרה שאפשר להבין היום כמה כישלונות היו נמנעים אם הייתה מקובלת ההגדרה הזאת. בפסקה 9 אומר הרב קוק, אחרי שהוא אומר שקדושה ואמונה ורוחניות בלי גבורה אין קניין רוחני בעולם. למה? אומר כך, נכלל מידת הגבורה הוא. מסרטט הרב קוק ציר עם כמה תחנות. תחנה ראשונה, כל דבר שכבר הסכים בנפשו. התחנה הראשונה נקראת הסכמה, או יותר אולי בלשון שלנו הכרעה. החלטת או החלטת לעשות דבר מסוים. זה סעיף א'. סעיף ב', מה תוכן ההסכמה? שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו. החלטה לדבר דבר מסוים, או לחשוב דבר מסוים, או לעשות דבר מסוים, כי ככה האמת. סעיף שלישי, תהיה ההסכמה חזקה אצלו. מה זה הסכמה חזקה? סעיף ד', ולא יקוץ בכל פרטיה הרבים. הגבורה איננה בהצהרות, איננה בעקרונות, אלא בכך שהיא בונה ציר עם שיטה עד הפרט האחרון. סיף הרב קוק, וגבורת נפשות אדריכהו, הגבורה ממשיכה לסעיף אחרון, שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה גם ביותם בדרך רחוקה. לא מספיק שאדם יבין שהעיקרון הבא לכלל ביטוי במעשה צריך לכלול את כל הפרטים, אלא שהוא צריך לכלול את כל הפרטים בשמחה. עניינה של הגבורה להופיע בעולם הזה. הגשם שאנחנו כל כך מתפללים עליו נקרא על פי פסוקים בתיאור של הגמרא בתענית גבורות גשמים. מי העיקרון שצריך להופיע גשם עד לשאלה מתי הוא מופיע, איך הוא מופיע, באיזה מקום הוא מופיע, עד לפרטים האחרונים, גבורת אלוקים להחיות בני אדם. לעתים, מחבת סיבות וצדקות. אלוקים מחליט לא להוריד גשם. בני אדם צריכים להיות מסוגלים להתענות, להרגיש צער, להרגיש כאב. יגידו תפילה לעצירת גשמים. הם יגידו בשמה קולנו, בסוף, יגולו רחמך על מידותיך, תתנהג עם בניך לפני משורת הדין. וכשהם יגידו את זה, הם יבינו שזה לא רק על הגשם. שהרבה מאוד דברים שאנחנו מבקשים עליהם היום, שיגולו רחמיו על מידותם. שיתנהג עם בניו במידת הרחמים. פללים להופעת הגבורה האלוקית, ולהופעתה באופן שאנחנו נהיה ראויים להיות כלים, שלא יהיה שיטפון שחלילה יפגע בכלים, ונזכה להיות כלים אמיתיים. צריך להיות ערוכים לכך, להיות כלים. שבט לוי, משרתי השם, כהנים, כל הזמן כלים. מה זה כהן? מה פרוש המילה כהן? להיות כלי. לשרת בקודש. מה יגיד להם משה רבנו? מה הם צריכים לעשות הכלים האלה? הנה הוא אומר, בספר דברים, מיד בהמשך. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, פרשת זאת הברכה. אחד מחמי ישראל ילך ברחוב, הוא מחפש אורח. הוא מוצא בן אדם, אומר לו בוא תיכנס. אוכל, סוף האוכל אומר לו אותו חכם, תגיד דבר תורה. אומר לו בן אדם, תראה, אני לא יודע. אומר לו, תגיד פסוק, לא יודע. אתה יודע מה? תגיד ברכת המזון. אומר לו, אני לא יודע לברך. אומר לו אותו חכם, בכעס, בארמית, ברוך אלוקים שנתן לכלב לאכול. אומר לו הבן אדם, אוי, הזכרת לי עכשיו משהו. אתה יודע, פעם הלכתי ליד איזה תלמוד תורה, שמעתי שם ילדים אומרים את הפסוק הזה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. עכשיו אני אגיד לך דבר תורה. למה לא כתוב שם, תורה ציווה לנו משה, מורשה, ויאמר את השם שלו? למה כתוב מורשה קהילת יעקב? אמר לו, אתה יודע מה? אני מחובר לתורה לא פחות ממך. להיות תמיד חכם, הצטער, וביקש סליחה, והתנצל. אנחנו לא נכנסים לתורה מכוח הצטיינותנו, או מכוח היותנו, אני מקווה שאני אזכור את כל הקטלוגים, דתיים, חרדים, לאומים, ימנים, שמאלנים, שפויים. לא. אלא מצד היותנו, עמך בית ישראל. תורה ציווה לנו שם או שקרת יעקב. ואנחנו יודעים משום כך, למה הגאולה הייתה יכולה להגיע. אנחנו יודעים שהיא לא מגיעה. האם שורון מלך התאסף ראשי העם יחד שבטי ישראל. כמה שיותר יחד, יותר והיא בשורון מלך. כמה זה קשה להיות יחד. אחד קוראים לו ראובן. יש לו דרך. אחד קוראים לו יהודה. אחד קוראים לו לוי. כל אחד אריה. עוצמה גדולה. תראו שבט לוי, תומך ואורך. ההדרכה לישראל תעבור דרך ההורים ותומים. הם דבקים, הם מוסרי נפש. הם יורו משפטיך ליעקב. תורתך לישראל, עבודת הקורבנות, כתורת, מזבח, נפלא שבט לוי. פתאום, עוד פסוק. ברך אדוני חלו, ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו, ומסנאיו מין יקומון. רב משה צבי נריה, זכר צדיק לברכה, שביום ראשון היה יום הזיכרון שלו, מביא פירוש שרבנו סעדיה גאון, בסוף ספר דניאל, שהפסוק הזה, כך מפרש רס"ג לפני כמעט 1,000 שנה. הפסוק הזה מדבר על החשמונאים. אתם כהנים? אתם משרתי השם? אתם כלים? למה? לקטורת, למזבח, למשפטיך, לחוקיך. מה לכם ולמלחמה? אבל משה רבנו בתורת השם אמר, מחץ מותניים, משנאיו מן יקומון. מה חשבתם? משנאיו זה חלילה היהודים שהשתתפו בעגל? על זה לא כתוב משנאיו. אומר רס"ג, משנאיו זה היוונים. בשעה שרואים שאין לעם ישראל כוח, אפס כוחו להילחם. בדיוק כזה בספר חשמונאים, רבים מראי השם נמלטים להרים. אם לא הכהונה, אם לא הופעת האור, הופעת הרוח, אם היא לא תתגלה עכשיו כמנהיגה, לאן יגיע עם ישראל? מי יעמוד מול היוונים? אמר משה בתורת האלוקים, כבר הכל חזוי, שיהיה מצב שבו הכלים האלה יבינו שהם צריכים לעזוב את המזבח, כי הוא מחולל, ולהפסיק להיות במקדש, כי היוונים נכנסו ותימו אותו, והם הולכים בשדה הקרב. יכול להיות שלא הספיקו לעבור קורס מחתים, ולא קורס מפקדי אוגדות. יכול להיות שהם אפילו לא יודעים מה זה לשבת בחדר פלזמה. הם יוצאים לשטח. והרוח הפנימית הזאת של הכהונה, מעוררת את הלבבות, ואלפי אנשים יוצאים לקרב. והכהונה תוביל את האומה. ממש כמו ספר דברים פרק כ', סוף פרשת שופטים. הכהנים אומרים לעם, אל תארצו. כהן משוח מלחמה אומר, יש בכם כוחות להילחם. שאנשים באים ליהודה המכבי ואומרים לו, אין לנו כלום, אין לנו ציוד, אין לנו כמות של אנשים, אין לנו נשק. אומר להם יהודה, אנחנו נלחם בעד נפשנו ותורתנו. זה החיים שלנו.
וזה ממלא אותם. עד הדברים של הרמב"ם. נראה בפסקה 7, איזה דברים נפלאים. מה, יש שאלה? דוד מחיפה. האם ראוי, שאלה נכונה, האם ראוי כאשר מזכירים סיפור זה, מתכוון על תורה ציוון לנו משה, לא להזכיר את שם החכם כפי שעשה מה שעשינו בלימוד, או שהוא לא מוזכר מכיוון שלא עוסק בכל אישיותו, ולכן לא מעוניין הבן אדם שלמדנו עכשיו איתו להשאיר רק רושם כזה על החכם. אז ברור שכיוונתי לדעתו של דוד מחיפה, נכון? שבאמת ברגע שאנחנו לא מכירים את כל צדדי החכם, אז להביא איזה סיפור עליו ויווצר מזה רושם שלילי, אז באמת עדיף לא לעשות את זה. אז תודה לדוד מחיפה, שיתחשב באנשי ירושלים, שגם הם יכולים לשאול, אבל הם כנראה עדיפו שלא. אז הוא, איש חיפה, מייצג את ירושלים, והוא העיר הערה מאוד נכונה. ואני אולי אמשיך את ההערה של דוד למשהו טיפ-טיפה עוד יותר רחב. כי דוד בזה אומר לנו שאם נגיד הוא היה מכיר מישהו בשם אלישע ורואה שהוא מתנהג לא בסדר, אז סביר להניח שדוד לא היה אומר את השם, כי לא מכירים את כל האישיות, אז קשה ללמד זכות, אז עדיף לא להבליט את השם. אז זה בכלל דבר מאוד בריא. כמה שפחות ציוני פרטים. כמה שיותר תיקון וטהרה. אלא אם כן, אומרים את הדבר, והוא ברור שהוא קשור לפרטים מסוימים, כדי להבהיר אותו, כדי לתקן אותו. אבל כללית זה דרך נכונה. הלוואי שאני זוכרים שדוד יבוא ללמד פה. בעזרת השם. הרמב״ם אומר בפסקה 7, ותודה רבה לך, איך קוראים לך? עדי. בלי עדי, לא היינו, אני לא הייתי רואה את שאלה דוד. אז זה ממש איש לראו עם החזק. תודה רבה. פסקה 7, אומר הרמב״ם. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא ניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות, כל ההבחנה הזאת שכביכול בחנוכה זה גזרות דתיות ובפורים גזרות לאומיות, זה הבחנה יותר בשיטה שבה השתמשו האויבים. אבל המגמה תמיד הייתה, אומר רמב"ם בקדמה באיגרת תימן, המגמה של האויבים תמיד, כולל יוון, הייתה השמדה לאומית. גזרו גזרות על ישראל. ורמב"ם מתאר את הנזקים שעשו. ונכנסו להיכל, פרצו בפרצות וטימאו הטהרות. וצר להם ישראל מאוד מפניהם. ולחצום לחץ גדול. אומר השם ישמואל, פה למטה, פסקה 8, מתוך שלחצו אותם, התגלו בהם כוחות גדולים. עד שריחם, אני חוזר לרמב״ם, ריחם עליהם אלוקי אבותינו, והושיעה מידם. מי הושיעה? אלוקים. והצילם. וגברו בני חשמונאי, ורמב״ם לא מסתפק בהגדרת המשפחה, אלא אומר מה היא הייתה. כהנים הגדולים. עכשיו עובר הרמב״ם למשפט שני. מי פעל? משפחת הכהנים, הלוחמת. הרגום. לפני 5-6 מילים הוא אמר שהשם הושיע מידם. עכשיו הוא אומר, הושיעו ישראל מידם. הם היו הכלים. אלוקים יענה את שלום פרעה, הם היו הכלים להופעת הגבורה, להופעת התשועה. מוסיף רמב״ם, והעמידו מלך מן הכהנים. כל האפשרות לחיות את חיי הציבור התאפשרה כתוצאה מהכהנים. וחזרו מלכות לישראל, חזרה מלכות לישראל, יתר על 200 שנה, עד החורבן השני. רבנו, רמב"ם, למה היה חורבן? למה כל הנסים האלה לא המשיכו? למה המלכות הפסיקה? אומר רמב"ם, כשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בכ"ה בחודש כסלו היה. כ"ה בכסלו זה לא יום מציאת פך השמן. כ"ה בכסלו זה יום הניצחון בשדה הקרב. יום התגלות הניסים בשדה הקרב, זה שהסכמנו ורצינו והחלטנו להילחם, וזה שניצחנו. וכשהרה הנס במלחמה, אז נכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור, אלא פך אחד, ולא אבוא להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו מהנרות המערכה שמונה. על כן אומר אחד המפרשים מהרמב״ם בספר בניין שלמה, בגלל זה היום הראשון בחנוכה הוא כנגד יום הניצחון על המלחמה, ורק שבעה ימים זה על הנרות. ובזה הוא מסביר את הקושייה הגדולה, ראיה בפח השמן, שמן ליום. אז צריך לחגוג רק שבעה. יש לזה המון תשובות, אחת מהן נס המלחמה. והתשובה הזאת של המאירי, אחד הראשונים, נס המלחמה, מפרש את הבניין שלמה בעקבות הרמב״ם, זה היום הראשון דווקא. שהוא נתן כוח לכל המציאות הזאת של האפשרות להדיק את שמונת הנרות, את שבעת הימים הנוספים, האפשרות להכיל את הנס בתוך המציאות. רמב״ם אומר, חביבי, פרק ד' בהמשך, הוא קצת שמאלה, מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד, צריך אדם להיזהר בה כדי להודיע נס, להוסיף בשבח האל, ועוד היה לו על הניסים. אפילו אין לו מה לאכול. כל כך משמעותית פרסום הנס. אם רוצים להבין, אחת מהסיבות הפנימיות, למה כל התיאור הנפלא הזה לא המשיך. ואחרי 200 שנה, נחרב הבית. צריך אולי גם להקשיב לפרק שנקרא בשבת. ואותו פרק שנמצא פה מצד ימין למעלה, פסקה 3, ואחר כך יורד למטה. פרק ג' אומר זכריה, והראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לסתנו. מי זה היה השטן? אומר רש"י על פי הגמרא בשבועות, זה היה סנבלט שהיה מושל נפת שומרון מטעם פרס, והיה מגדולי המציקים לבית שני. הוא השטן. אומרת הנבואה, ואומר אדוני לשטן, יגער אדוני בך השטן, יגער אדוני בך הבוחר בירושלים, לא זהוד מוצל מש. רק מציאות מטורפת יכולה לגרום ליהודים, גם הם להשתתף עם שונאי ישראל, שהם בעצם שונא ישראל, שטן, לא רוצה בקיומנו, רוצה להכחיש את השואה, רוצה להגיד, זה לא עוד מצל מש, אלא זה כובש עובר על החוק הבינלאומי. בית המשפט הנמוך לצדק מדינת ישראל קבע אתמול שלשום שמחבלים בארגוני הטרור אינם לוחמים. מותר רק סיכול ממוקד לפעמים, כמובן רק בהסכמת בית המשפט, שהוא הופך להיות רמטכ"ל. וכל כך למה? שחור על גבי לבן זה מופיע. בגלל החוק הבינלאומי. כי איזה פלפול משפטי משאיר את החוק הבינלאומי, לא מכסה מצב שנקרא ארגון טרור. אין קרב. אנחנו מצאים באיזה אולימפוס, ושם פעמים יש יריות, ואז יש תגובות על היריות, אבל זה לא מלחמה. בית משפט. אז אם ככה, מצאים בבירור גדול. שונאי ישראל, אומר הנביא, הם רוצים למחוק את קיומנו. ולא מרגש אותם זה שאנחנו עוד מוצל מש. המשיך הנביא ואומר, יש גם ברור פנימה, מול הכהונה. ברור נוקב. אומר הנביא, ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. יהושע כהן גדול. יש עוד שאלה? היוני, עכשיו יוני מוציא אותנו. אברהם מגוש עציון. לא שאלה, אלא דיוק. זה נכון שמאבק יוון היה לאומי, כי אמונות של עבודה זרה הייתה מאוד סובלנית, אז הרדיפות מראות שרק מסיבות לאומיות, אולי נראה גם את ההמשך של השאלה, או זה כבר נקודה. את מה שאברהם כותב, חקר במחקר פרופסור מנחם שטרן, השם יקום דמו, רצח לפני הרבה שנים בירושלים, בעמק שמתחת לגבעת רם. היה חוקר במכון יד בן צבי. בתחום הזה של מחקר יוון והחשמונאים, עשה עבודה רצינית מאוד. והוא מראה שכל המיעוטים באימפריה היוונית, היה להם חופש פולחן. חוץ ממיעוט אחד, המיעוט הישראלי. שאנחנו אולי לא תמיד מבינים את מה שאויבינו מבינים בתת מודע. שכל עוד נהיה קיימים בעולם, הם אין להם קיום. בגלל הנפש שלנו, בגלל התרבות שלנו, בגלל המוסר שלנו, בגלל השבת שלנו, בגלל קידוש החודש שלנו, בגלל ברית מילה שלנו, בגלל לימוד תורה. אז שיטתם הייתה שיטת הגזרות הדתיות, אבל הרדיפה הייתה לאומית. ולכן גם דיברנו על כך שיש פה התעוררות לאומית מצד הכהונה להבין שעכשיו האחריות שלהם היא אחריות ציבורית דרך שדה הקרב. המאבק על הקודש, הבינו הכהנים, הוא עכשיו בשדה הקרב. אז מה זה להגיד לכהנים, תורידו את הבגדים הצועים? ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליכם. איזה בגדים? מלוכלכים יש לכהן? אומרים רוב הראשונים. הייתה תופעה נוראה בתחילת הבית השני של התבוללות נשואי תערובת. כולל ממשפחתו של יהושע הכהן גדול. כיוון שכך אומר לו הנביא, תתקן, תסיר את הבגדים האלה, תעצור את הסחף הזה שנישואי תערובת. המלבין מוסיף, תסיר את הבגדים הצועים, תסיר את בגדי המלוכה. הערבוב הזה, כמו שאומר רמב"ן, גם בסוף בראשית וגם בדברים, בסוף דברים, הערבוב הזה הוא החריב את ביתנו. יש פה בעצם סגירת מעגל. הכהונה, כמו שראינו קודם, במיוחד על פי הפסוקים בספר דברים, בשעת אמת, בשעת מבחן, פיקוח נפש ציבורי, מסרה את הנפש, והצילה את האומה, והצילה את הגבורה, והפכה את ההצלה הזאת להיות שיטה של מסגרת שלטונית. עד כאן זה לא בגדים צועים. מהרגע שבו הכהונה מפסיקה להיות
כלי, והופכת להיות מלכות קבועה, זה לא תפקידה. שורש השנאה בין אחים, כמו שהיה במשפחת החשמונאים בשלב מסוים ואילך, שורש השנאה הוא בעצם בקנאה, בתחרות. אבל שורש האהבה זה איש על מחנהו ואיש על דגלו. זה כמו יששכר וזבולון שנמצאים בספר דברים בסוף, פרשת זאת הברכה. זה שיעסוק במסחר לא יקנה בזה שלומד, זה שלומד לא יקנה בזה שעוסק במסחר. כמו במשפחה אמיתית, יש גוונים מהקצה לקצה. אבל השורש המשותף הוא לא תלוי בהתנהגות החיצונית, הוא יוצר את ההתנהגות החיצונית. וכמה שאנשים שייכים יותר למשפחה, גם כשהיא הולכת הרחבה, הם כל הזמן שייכים למשפחה, זה שומר עליהם מכל משמר, זה משאיר אותם צמודים למשותף הפנימי. אם ככה לכהן, אין תפקיד להיות מלך. למלך, אין תפקיד להיות כהן. באותו פרק זמן, הוא יכול להיות 5 שנים, הוא יכול להיות 50 שנה. שיש פיקוח נפש, מוסרים הכהנים את נפשם, ומצילים את האומה. יום אחרי זה, אם הפך להיות הכלי לבעל גאווה, נגמר הכל. כל עוד האנוכי נשאר את החי האנוכי מבקש, ואיננו אנוכי, הוא ידע את תפקידו. וברגע שתפקידו הממלכתי, מלכותי, צבאי נגמר, הוא יחזור למזבח. בלזר בן עזריה, ממנים אותו ראש מטיבטה, אומרת הגמרא בשבת, בברכות. החליטו להפסיק את כהונת רבן גמליאל, מתחילים את כהונת רב בלזר בן עזריה. בוא לא תגיד, אתה רוצה להיות ראש הישיבה של כל הדור? הוא אומר, רגע, אני הולך לשאול את אנשי ביתי. למה? אומר אחד מגדולי האחרונים בספר יד שאול, חיבר סדרה של ספרי הלכה שנקראים שו"ת שואל ומשיב. זה שכתוב בגמרא בסנהדרין, דף ק"ו, שכל המתגאה הוא לא מתקבל על אנשי ביתו. אז הוא הלך לשאול אותם אם הוא מתגאה. זאת אומרת, שהם לא יכירו אותו קודם. ודאי יכירו אותו קודם. כמו שאומר מרן ראש הישיבה, רבום שפירה, שאלית, בדקה שנותנים לבן אדם תפקיד כזה של שררה, באותה דקה הוא עלול לקבל גאווה שלא הייתה לו קודם. סוג היצרים בתפקידים האלה הם דברים שאי אפשר לספוט אותם בכלל. אז הוא הלך לשאול אותם, האם בדקה הזאת קרה לו משהו? הרב קוק בעיניה מוסיף. הוא אומר ככה, יש שני סוגי עסקני ציבור. סוג אחד, שהוא זכה למינוי, ויש לו זכויות, ותנאי החיים שלו משתפרים, והוא חוזר מוקדם הביתה. אומר הרב קוק, אדם כזה לא צריך לשאול את אשתו האם היא מסכימה. ברור שהיא תסכים. יש סוג יותר נדיר, שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, שהם בגלל עסקי ציבור פחות באים הביתה. יש פחות כסף בבית, יש פחות כבוד, ויש פחות זכויות. אדם כזה צריך לשאול את אשתו האם היא מסכימה. האישה שומעת את השאלה ויונה לבעלה, תגיד, מה תעשה אם יפטרו אותך? נתנו לך תפקיד, ראש ישיבה, אתה אדם הכי חשוב בדור. איזה תקופה אחר כך, מפטרים אותך. זאת אומרת, היא שואלת אותו, אתה שואל אותי, רוצה לשאול? יש עוד שאלה? איך קוראים לך? אורי, היום יש עסקה, אנשי ירושלים מזכים את האנשים בחוץ ירושלים.
אלי מאור יהודה. מה ניתן לעשות ברוח החשמונאים? הרי ראש הממשלה מכריז, עייפנו מנצח, אין מקום ליוזמה פרטית ואנו נרדפים. מאיכן תבוא התעוררות הרוח בעם? ומאיכן הניצחון? שאלה גדולה. שאלה גדולה, אני חושב שהיא תלויה ברוח הזאת שאנחנו מדברים עליה, בדיוק בסוגיה של רבי אליעזר בן עזריה, של אשתו. לפני שכשרבי אליעזר בן עזריה שומע את השאלה של אשתו, מה יעשה אם יפטרו אותו, שהיא שואלת אותו, האם אתה חושב על עסקי ציבור באמונה? אז הוא אומר לה כך, אפילו יפטרו אותו יום אחד, יהיה בתפקיד יום אחד, הוא ישמח. כוס יקרה, משתמשים בה יום אחד, אפילו אם נשברת אחר כך, שמחים. אומר הרב קוק, באותה פסקה 9 רק מעל למוסר אביך. הוא לומד את סוגיית רבי עקיבא. הוא אומר, מי שליבו לב אדם באמת, ויודע את ערך יקרת התעודה, תעודה זה לא תעודת תואר, זה הכוונה מטרה, כמו נבואת ישעיהו פרק ט', והאושר הכללי הכרוך עם ההזדהות הנפשית שיש עם המטרה, לא תרפנה ידיו למענה גם עם מכאובים היותר נוראים. על כן צריך לזה גם כוח גבורה נפשית ואומץ רוח חזק מאוד, עשוי לבליחת. אומר הרב קוק, על כן אחת מחובות החינוך התורני, כשהיום אומרים את המילים האלה חינוך תורני, אני לא בטוח שמתכוונים למה שהרב קוק כותב פה, היא אמיצות הרוח, שתהיה מתלווה אל ברור השכל וקדושת המידות. במצב הזה תוכל אהבת השם להיות גם במעמד של נטילת הנפש, של טלטלת הנפש, של האיסורים. חבלי משיח הם איסורים גדולים בנפש. התיאור הזה של אלי מאור יהודה, אני חושב, הוא הרגשה של הרבה אנשים. הממסד רפוי, יבש כמו חרס. לעין תבוא התשובה. והתשובה על כך היא תשובה קשה ופשוטה. ואני אגיד את זה בכל החריפות שלה, כי אם הדברים לא יוחדים, מי יודע, אין מעצור לשם נושיע ברב או במעט, אבל נמשיך עם התחושות האלה. התשובה הקשה והפשוטה אומרת, זה תלוי באדם. מה חשבנו כשלמדנו שנים את המשנה במסכת סוטה? היא תיארה הכל בעקבות הנבואה. חוץ פייסגה, נערים פנסקנים ילבין, שאיפה לכבוד תגדל, יראה חטא עם אסו, מועסים ביראה חטא. מי בא לראות את, את זירת הרצח בקצרים? צמרת המשטרה של מחוז הצפוני. יש במדינת ישראל כידוע, כמו בכל מדינה דמוקרטית, יש משרד חינוך גם. אולי צמרת משרד החינוך תבוא. ישבתי באיזה נסיעה, ומישהו לידי ראה שאני ככה סוער. אז הוא אומר לי, לא, שרת החינוך לא יכולה לבוא כי היא בארצות הברית. עולם קשה מאוד לסבול אותו. זה רפיון לאורך ולרוחב. זה המשנה וסוטה. סיימה המשנה ואמרה. אנו, אין לנו להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו עוד בשיר ובריקוד מהדרים, מוסיפים, מאמינים, בני מאמינים, אין לנו שאין אבינו שבשמיים. זה האמונה שלנו. אומר החפץ חיים, תדעו לכם, זה כחוט השערה, שאתם כמו חוצפה יסגה, אם אתם מפרשים להישען הכוונה פסיביות. אני אומר את זה על עצמי, לא אומר את זה על אף אחד אחר. אני שבבית, לחשוב על עצמי, אדאג לעצמי, האנוכי יהפך להיות אנוכי, ואני שאין, אבינו שבשמיים. הוא יעשה את המלאכה. רמב״ם אומר לי ברכות חנוכה, הושיעם והושיעום. צריך כלים. אומר השם שמואל, איפה הטעות של בני אדם? הם אומרים כך, אם השם יראה לי את הדרך, אם השם ייתן לי סייעתא דשמיא, אם הוא יעשה לי נס, אז אני אפעל. אומר השם שמואל, זה בדיוק ישר. מה שחשבתי עד עכשיו, הפוך, וצריך ליישר. היינו, תשתדל, תתאמץ, והקדוש ברוך הוא יברך מעשה ידיך. להישען, אומר חפץ חיים, זה כמו הפסוק בזכריה פרק ח'. איש משענתו בידו מרוב ימים. בשביל מה בן אדם צריך משענת? המשענת לא תוליך אותו, היא רק תסייע לו. אם אין לו כוח רצון, אם הוא פסיבי, אם הוא מרחם על עצמו, הוא לא יזוז. אם הוא לא מרחם על עצמו, לוקח את עצמו בידיים, יהיה לו כוח. דווקא המציאות, אני לא סתם אמרתי את השם שמואל פה, למטה, דווקא המציאות של הלחץ, הנפשי, המוסרי, התרבותי, צריכה להוליד כוחות מתוכנו. לא צריך לחכות לאף אחד. המציאות שבה אני אומר, אבל במלחמה מול איראן, צריך רמטכ"ל. מה שקובע במהלך הגאולה, זה ההתעוררות מלמטה. והאחוזים שלה, אמרו לנו תלמידי הגר"א, זה המילה תף תף קוף צדיק תת, שפירושה 999. אתה עושה פרומיל, אחד מאלף, ולוקים משלים 999. ואז ככל שיותר קשה, ככה מתגלים כוחות יותר גדולים. צריך דבר אחד לעשות, והוא קשה היום מנסו. זה להשתחרר מההתעונאות. מרמת העיתון, השיעבוד הנפשי למדידה חיצונית של בני אדם, שדבר אין להם עם הבנת המציאות, השיעבוד הזה הוא מנטרל את היכולת לפעול. זה דבר בדוק, כל אחד יכול לעשות את זה, ניסיון שבוע. איך הוא מרגיש? אחרי שבוע שהוא לא שמע רדיו ולא ראה טלוויזיה. פשוט בן אדם אחר. אלא מה צריך לדעת חדשות? פעם ביום. שתי דקות. מספיק ויותר. ממילא דברים גדולים, כמו הגעת המשיח, ליד בית המקדש, אני מניח שהם יעברו מפה לאוזן ונדע אותם. SMS. בסדר? לא צריך להשתעבד להסתכלות החיצונית. בעיניי, יש לתקשורת היום תפקיד מאוד חשוב, דעתי קריטי בהבאת הגאולה, היא עושה את זה מצוין, היא לא צריכה שום עזרה. כישרון רב. כי הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, שלושה דברים באים בהיסח הדעת. מציאה, עקרב, ומשיח. חסידים היו אומרים שמשיח לפעמים זה מציאה, ולפעמים זה כמו הקרב. אבל גם בלי החסידות, משיח בא בסחדה. מי היום עושה, באופן ציבורי, בכישרון אדיר, עם צבעים, עם המחשות, מי היום עושה הסחדה? רק התקשורת. היא נפלאה, היא ממש, היא סוללת דרך. היום הלבבות של עם ישראל פתוחים כמו שלא היו לעניות דעתי מאז יציאת מצרים. וכל פרק, כמו מלחמת הצפון, כמו המלחמה בסדרות, הוא פוקח את העיניים. ויש כאלה שעכשיו מבינים מה היה חורבן גוש קטיף, וגם אצלם נפקחות העיניים. אף אחד לא שואל, תגיד, מה התמימות הזאת? מה האופטימיות הזאת בלי התקנה? תכלס! אז נשארתי בשבוע הבא. כל עוד לא מאשרים בערוץ 1 ו-2 את הדברים שאני אומר, אני יודע מראש שקשה להאמין להם. זה העומק של היסח הדעת. אני אומר, ניתן להם לעשות. ואני אומר להם את זה בשיחות. אני אומר, אתם גדולי מחוללי הגאולה. וכמעט כבר אין לכם בחירה. ועכשיו, מה נשאר מאיתנו? אנשים פשוטים. מקווה שאני לא פוגע באף אחד. אנשים פשוטים, שיפעלו. יפעלו בהתיישבות. יפעלו בתורה. יפעלו בחסד. יפעלו איפה שיש מקומות של עשייה ציבורית. יפעלו. אמר לנו הרב קוק, ביישוב השכל, בקדושת המידות, לא כל כנס, ולא כל טקס, ולא כל יום רע. בסדר, זה כבר שייך לבירור. מכינה, חבו.
הרב, מכינה,
עניין התקשורת,
אני חושב שיש לנו מאזינים
ודאי. אם אתה מסוגל לעמוד מול בוש או מול פרו או מול אנטיוכוס ולהגיד לו את צמד המשפטים שראינו בפסוקים, בלעדיי אלוקים יענה את שלום, אם כשאתה תראה מצלמה מבחינתך זה אפרא דארעא, אם כשאתה תראה כוכב תקשורת אתה כמעט תבכה מרוב רחמים, לך לשם ולאט לאט פנה את הדרך, ותהיה מראיין, שפותח את הרעיון שלו במילה בבקשה, שזה יהיה מהפכה אדירה, ותהיה עיתונאי שדובר אמת, שזה בכלל מהפכה עולמית. נפלא. לא אמרתי שלא. אבל אם אני לא אלך עם חוט שדרה, ואני נכנס לתוך המערכת הזאת ונספח אליה, אז מה עשיתי? עיתונאי עם כיפה. זה שילוב חדש. לדעתי בן זומה הציב לפנינו ארבע תנאים. מקבלים את כל מה שאתה אומר עם ארבעת התנאים האלה. קצרים. פסקה ארבע. ממש קצר. בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מידה השכלתי כי דותיך שיחלי. תרבות יהודית מקורית, אומנות יהודית מקורית, החוכמה שבה זה הקשבה. לא תארים. סעיף ב' איזהו גיבור, הכובש את יצרו. שנאמר במשלטת זין, טוב ירח אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכי דיר. לא כוחניות. גבורה פנימית. סעיף ג' תנאי שלישי. איזהו עשיר, השמח בחלקו. אתה לא תעיז אף פעם להגיד עשירון עליון על כסף. עשירון עליון על אנשים שמסרו את נפשם בגוש קטיף, כן. עשירון עליון של האמא בסדרות שכל בוקר מביאה את הילד שלה למעון ב-8, במיוחד אחרי פריצת הפסקת האש, שהיום נספרו בסיכום מאז הפסקת האש 19 קסאמים, שזה מה שמכונה הפסקת אש, מה בדיוק ההבדל בין זה לבין מלחמה? זה עשירון עליון. בחיינה, כל התחומים שבהם אנשים עושים דברים מועילים לציבור. חיים את חיי הכלל. ולכן השיר השמח בחלקו. והסעיף הרביעי, שהוא במיוחד נכתב לתקשורת. זה כבוד. איזה מכובד? הרבה תבריות. זה דבר נורא היום. ברגע שאתה מופיע באיזה תכנית טלוויזיה, הבן אדם שראה אותך מתייחס אליך אחרת. למה? מה בסך הכל דיברת כמו שדיברת בחדר ביתך? הכבוד המפוקפק הזה, הכבוד המדומה הזה, צריך פשוט להשתחרר ממנו נפשית. וקיפל בזה בן זומא את כל המאבק עם יוון. ביוון היו חכמים בתארים שלהם. היו גיבורים בכוח שלהם. היו עשירים בממון שלהם. המתייוונים היו מאוד עשירים. לא עמך. והיו מאוד מכובדים היוונים. כבוד חיצוני. ביוון, בתארים של חוכמה, יכול בן אדם להיות מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים. תחום ההתמחות שלו וההרצאות שלו זה הפילוסופיה של המוסר. זה לא רק המוסר, זה העומק של המוסר. והוא בשם החופש האקדמי, עקרונית יהיה מותר לו ללמד את הפילוסופיה של המוסר, למרות שהוא נתפס מכה את אשתו. אומר לך בן זומא, תיזהר מזה כמו מיש, מהחיצוניות הזאת. היא מתקתקת, היא יודעת מה יש בעולם לכאורה, וכולה מזויפת מתוכה. אין לה מגמה להיות אמיתית, אין לה ענווה, אין לה כבוד אמיתי. כולה בשם הפתיחות, כולה עבודה זרה. אלא אם כן, הלכת לתארים ושמרת על הענווה, ושמרת על העושר שבן זומא מנסח אותו. ושמרת על הגבורה, אז אין בעיה. כלים, תהיה כלי. ובמילה, בכל מה שהזכרת, כוחות היצירה והאומנות והתקשורת, רק בתנאים האלה, שאז תרבות יהודית מקורית, זה לא יהיה לייבא משהו מאמריקה, או לייבא משהו מאפריקה, ולשים עליו כיפה. זה עוד לא כלום. איפה שיהיה יותר קדושת המידות מזה, נקבל. איפה שיהיה יותר ברור האמת מזה, נקבל. איפה שיהיה יותר אומץ רוח, נקבל. איפה שהאנשים יגידו את החיים הכי מבקש, נקבל. איפה שהאנשים יגידו בלעדיי, נקבל. בלי התנאים האלה, זה להכניס את יוון אלינו דרך הדלת האחורית. וזה הכי מסוכן. והשם עוז לעמו ייתן, שם מברך את עמו בשלום, שגם ניכנס לשבת עם כוחות, גם ניכנס לחג חנוכה עם כוחות, וגם מקדש את החודש עם כוחות, וגם לא נחכה לאחרים, ולא נשען על אף אחד. אלא נאסוף את כל מה שלא ידענו שהוא קיים בתוכנו. גם ברמה הפרטית, גם ברמה החברתית, משפחתית, יישובית, קהילתית, תנועתית. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. שלום לכולם, בשורות טובות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות.